ברוכות הבאות לגבולות גזרה, הפודקאסט שבו אנחנו מדברות על דימוי עצמי וגופני, בין היתר, דרך המילה שאסור להגיד, פמיניזם. אני לורי, אני אקטיביסטית בתחום דימוי הגוף, אני דוגמנית, כותבת, סטודנטית לתואר שני במגדר, יוצרת תוכן, עושה הרבה דברים, ואני יושיב אתכן לשולחן שלכן היום. בכל פרק בעזרת מומחיות וחברות חכמות, אנחנו נעביר ידע, נספק כלים ביקורתיים במטרה לראות את עצמנו אחרת, ולגבש מערכת יחסים טובה יותר עם הגוף שלנו. בפרק הזה ראיינתי את מיכל ישראלי, עיתונאית אופנה ותרבות, אשת חינוך. דיברנו על שבט קרדשיאן, ש-love them or hate them, יש הרבה מה לומר על הסנסציה התרבותית הזו, שמזמנת לנו בתור נשים המון קונפליקטים ושאלות על זהות, מימוש והגשמה. הפרק הזה הולך להיות פרק קיוט, אבל בקיי. ביליתי את כל אתמול בערב ולחשוב על הפתיחה הזאת.
כל מה שאני הכנתי זה שנתקרדש.
שנתקרדש, זה גם טוב, זה לא רע. שלום למיכל ישראלי.
שלום.
שהיא עיתונאית אופנה ותרבות, שהיא אשת חינוך, שהיא חברה, שהיא קולגה, שהיא עולם ומלואו. איזה כיף שאת פה.
קראת לי מלואו.
קראת לי שמנה. די, אנחנו צריכות להתרכז בפרק.
כן, כן.
אי אפשר שזה יהיה.
כן עם קיי.
כן עם קיי. מושלם. אז אנחנו הולכות לדבר, אולי מיכל תפנה את ה... יש לה בעצם 4 זוגות ציצים פה. אנחנו הולכות לדבר בפרק הזה על סוגיה.
רגע, תסבירי מה אמרת, כי יש כאלה שרק מאזינות.
אה.
יש כאלה שיחשבו שאולי באמת יש לה 4 זוגות ציצים.
מיכל יושבת פה, תודה לטל. מיכל יושבת פה עם השדיים שלה, הומייד, אבל גם היא לובשת פה חולצה של קים קרדשיאן, שהיא כאילו ניכר שגבר ייצב אותה.
זה נכון.
אני יודעת. אז היא לובשת פה חולצה של קים קרדשיאן מהממת, יש לומר, כי זה התמה, אם תרצו, של הפרק הזה. אנחנו צריכות לחשוב על איזה שם ככה. טוב, בהמשך אנחנו בטח נחשוב על השם לפרק. אז אני חשבתי, קודם כל ידעתי כשאני התחלנו את הפודקאסט, ידעתי בוודאות שאני רוצה לדבר על משפחת קרדשיאן. כי אי אפשר להתעלם מהן. הן כל כך נוכחות בחיים שלנו, אני חושבת שאת מסכימה איתי.
אני מסכימה.
כך או כך, כאילו... love them or hate them, הם פה. וממש ממש תהיתי מאיזה זווית ואיך אני רוצה כאילו to tackle them. והאמת שבסוף הלכנו כזה בעקיפין, והבנתי שדיברנו אני וטל, ואמרנו שיהיה טוב לדבר עליהם דווקא לא מהמקום של לקבוע האם הם כך או האם הם אחרת, האם הן מעצימות, האם הן פמיניסטיות, אלא דווקא לדבר על איזה קונפליקטים עולים. ולנסות אולי משם להבין איך הן פוגשות את החיים האישיים שלנו. אז to do that, אני רוצה...
קוף זה לקונפליקט, זה שם הפרק.
קוף זה לקונפליקט, זה טוב. יפה, יפה מיכל.
אין בעד מה.
אז בשביל כך, בשביל הדבר הזה, הייתי רוצה לעשות עכשיו סקירה קצרצרה, של 3 גלי הפמיניזם בארצות הברית ובמערב. וממש כדי להבין, צריך להגיד, פמיניזם, אמרנו אולי בפרקים הקודמים, אבל נחזור על זה, זה תנועה, זה אסופה של אידיאולוגיות, זה רעיונות, יש כל מיני סוגים של פמיניזם, אבל במחנה המשותף של התנועה הזו, של הרעיון הזה, פמיניזם, זה האמונה שנשים הן בנות אדם, ואלה תנועות, אלה קבוצות, אלה... לא יודעת, מחאות כאלה ואחרות, שהתפקיד שלהם זה להשיג את מרב החופשים, השוויון, להיאבק למען החיים של נשים. אבל לא רק, מן הסתם. אז היו כל מיני גלים של פמיניזם במערב. הגל הראשון נקרא בדרך כלל הגל הליברלי, ליברל חוק. הוא קרה בסוף המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20, ובעצם שם מה שהיה נוכח מאוד בגל הזה, זה ההפרדה בין הספרות הביתית והציבורית. זה בעצם אמר שנשים שויכו, הייתה הפרדה מאוד חציצה, אם תרצו, בין מה שהיה בבית, שנחשב פרטי, לבין מה שקורה בחוץ, שנחשב ציבורי ופוליטי, במובן הזה שכוח, כן, מאבקים, מחאות, קרו בחוץ ולא בפנים, ונשים שויכו לספרה של הבית, לספרה הפרטית. אז מה נשים באו ואמרו? הם רצו, אנחנו אמרו שהן רוצות להיות חלק מהמאבק, הן רוצות ליצור מאבק, סליחה, למען השתתפות בחיים הפוליטיים בחוץ. כלומר, לא מתאים לי להיות רק עקרת בית, לא מתאים לי רק להיות, לא יודעת, אם וראיה. אני רוצה להיות אחראית על המנהיגים שנבחרים, למשל, בפוליטיקה המיידית שלי, ואני, בעצם הם נאבקו למען זכות הבחירה, להיות שותפות מלאות במשחק הפוליטי. המינוס של הגל הזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה שהוא הונה בעיקר על ידי ולמען נשים לבנות. בנות המעמד הבינוני, זה אומר שנשים שחורות, נשים בנות המעמדות הנמוכים, לא כל כך לקחו חלק במאבק הזה, הם די נשכחו מאחור. הגל השני צומח בסוף שנות ה-60 ועד בערך ה-180 של המאה ה-20, וזה כבר גל שבא ודיבר קצת יותר לעומק. אחד מהזרמים המרכזיים בו היה...
שנות ה-60 עד שנות ה-80, את אומרת, פחות או יותר.
שנות ה-60 עד שנות ה-80 של המאה ה-20. כן. כן. ממש קפצנו 100, כאילו.
כן.
ובעצם בגל הזה נשים כבר חיפשו להעמיק ולהתבונן על אי שוויון שקורה לא רק ברמה הפוליטית של החוק מול החוק, מותר לי להצביע או אסור לי להצביע, אלא בגל הזה נשים אומרות, זה נהדר לצורך העניין שאני יכולה ללכת להצביע עבור המנהיג הזה או האחר, אבל זה לא פותר את העובדה שיש לי אלימות בבית. למשל. ואז הן מתחילות בעצם לעסוק בשאלות של מה זה כוח ומה זה שוויון. האם שוויון זה היכולת שלי ללכת לעבוד? או שזה היכולת גם להתקדם בעבודה? כי מה זה עוזר אם אני יכולה ללכת לעבוד? אם יש איזושהי תקרת זכוכית, ובעצם נשים יכולות להיות רק מזכירות או קלדניות, לא יודעת איך שזה לא קוראים לזה. אז הן כבר שאלות בעסוקות הרבה יותר שורשיות, ובגל הזה, כמו שאמרתי, יש כל מיני זרמים, יש פמיניזם שחור, יש פמיניזם רדיקלי, יש כל מיני מטריאליסטי, כל מיני זרמים שונים שכל קבוצה האמינה שהשורש לדיכוי, השורש לאי השוויון הוא אחר. עכשיו, fast forward לגל השלישי והרביעי. אני מצרפת אותם ביחד כי יש איזושהי תפיסה שאולי הגל השלישי מעולם לא נגמר, ובעצם אנחנו עדיין בעיצומו, אבל בערך מתארכים אותו, זו מילה שאפשר להגיד?
דעתי כן.
אוקיי, אני אגיד אותה. בערך משנות ה-90 ועד ימינו, אז הגל השלישי הוא כבר בא ואומר, אוקיי, אנחנו אינדיבידואליות. זאת אומרת, אנחנו קבוצה של נשים, אבל בתוך הקבוצה, כל אחת מאיתנו היא עולם ומלואו. זה מאוד מחבר אותנו לפרק של אורנה, של דוקטור אורנה דונת, שהגיע ודיברנו על מה זה פמיניזם עבור כל אחת מאיתנו, עבור אישה אחת. המשמעות היא שוויון יהיה, והגשמה יהיה ללכת ולעבוד בקריירה, ולא להיות אימא לילדים, ובשביל אחרת זה להיות אם במשרה מלאה. אז זה ממש העיסוק של הגל השלישי. אחד מהדגשים והמושגים הכי משמעותיים בגל הזה, זה הצטלבותיות, זה מושג של קימברלי קרנשו, שהיא עורכת דין מהזרם של הפמיניזם השחור, שטובעת את המונח ב-1992, אם אני לא טועה. והיא בעצם באה והיא אומרת, הצטלבותיות, intersectionality באנגלית, היא האופן שבו קטגוריות זהות פוגשות אחת את השנייה ומשפיעות על חוויות החיים שלנו וגם על ההזדמנויות שיש לנו. היא בעצם עושה איזשהו מהלך משלים שלא עשו בפמיניזם של הגל הראשון והשני, והיא באה והיא אומרת, נכון, כולנו נשים, אבל עבור אישה לבנה לצאת לעבוד, זה לא כמו מה שזה עבור אישה שחורה. אם נשים בגל השני, למשל, בשנות ה-60, נאבקו לצאת לעבוד ולא להיות רק אם וראיות, אז קימברלי...
אני אגיד רגע שהצטלבות, זה הכוונה היא שהצטלבות של יותר ממאפיין אחד. כלומר,
לגמרי,
נגיד,
של קטגוריות זהו.
גם אישה, גם שחורה, גם אישה, גם נכה.
לגמרי.
יש לי יותר מ...
זהות אחת.
זהות אחת, כן.
בדיוק, נכון, תודה, טל. אז בעצם קימברלי קרנשו תבוא ותגיד, זה נהדר שנשים לבנות רצו לצאת ולעבוד, אבל עבור נשים שחורות זה היה פריבילגיה לא לעבוד. הם תמיד עבדו, כי הם באו ממעמדות יותר נמוכים. אז הצטלבותיות בעצם באה ואומרת, איך קטגוריות כמו גיל, מעמד, מוצא אתני, מסוגלות פיזית, נטייה מינית, איך היא משפיעה לא רק על החוויה שלי בחיים, אלא גם סוג ההזדמנויות שאני מקבלת, ואיך הן משפיעות על הדרך שלי לשוויון ולהגשמה ולמימוש. אז הגל של ימינו, מיכל, אני כבר מסיימת לדבר.
אין בעיה. אני רוצה כן לשים פה כוכבית.
כן, בטח.
שלא כל כך קשורה לקרדשיאנס, אבל אני בטוחה שיהיה לך פרק עתידי על זה. רק כוכבית למאזינות, כזה נקודה למחשבה. על למה הדיון של פמיניזם ונשים טרנסג'נדריות הוא כל כך סוער, ואיפה זה פוגש, כן, את ההצטלבותיות, כלומר, השאלה האם אישה טרנסית היא אישה, ושוב, זה לא הפרק הזה, אבל
בהמשך. אני בטוחה שאתה. יישארו עמנו. כן. תבואי לעוד פרק, נדבר על זה. אבל nothing about us without us. אני חושבת שמין הראוי שגם יבואו לפה נשים טרנסיות, נשים טרנסיות חברות שלי שרוצות להגיע, אני אשמח לערך אתכן. אוקיי, אז אנחנו בגל של ימינו, שכמו שאמרנו, לא בטוח, אנחנו בגל הרביעי, אנחנו בגל השלישי, מי אנחנו בכלל? זה גל שהוא מונה על ידי אקטיביזם, בעיקר ברשת, אנחנו מדברות למשל על מחאה של Me Too, היא מאוד משוייכת לגל הזה, ואנחנו בעצם סוג של המשך של הגל השלישי שאומר, כן, אנחנו קבוצה, אנחנו מושפעות כנשים כקבוצה, אבל בתוך הקבוצה, החוויות שלנו הן כל כך ספציפיות וכל כך אינדיבידואליות, וצריך להיות להם מקום. בדיוק כאן נכנסות בסערה, ב-2010 או 2009, אם אני לא טועה.
אפילו 8, כן.
אפילו 8, משפחת קרדשיאן. הן עולות כחלוצות, איך היית מגדירה את הדבר הזה? I was a baby.
לא, לשמוע את המילה חלוצות בהקשר של הקרדשיאן זה בהחלט מוזר, לא רק בגלל שזה מתחיל בחטא ולא בקוף.
כן.
הן נכנסות, אבל כן, בואו נקרא לזה, כן. כמשפחה שהיא בראש ובראשונה מותג מסוג שלא כל כך ראינו בעבר. כלומר, ראינו אנשים מתפרסמים מלהיות כוכבי ריאליטי, ראינו את זה. כמו פריס הילטון, כן, אבל שוב, כל האנשים האלה באו מאיזשהו...
משהו.
כן, עכשיו גם הקרדשיאנס, כן, בואו לא נשכח את הקשרים האישיים משפחתיים שלהם.
לגמרי.
רוברט קרדשיאן, כן, רוברט קרדשיאן, אבא של שלוש ארבע, סליחה, ארבעת הילדים, אנחנו שוכחים את רוב.
שוכחים את רוב.
כי הוא לא באמת קיים.
הוא לא עושה מספיק כסף.
נדבר על השקיפות של הגברים.
כן, אז רוברט קרדשיאן היה אחד מעורכי הדין של אוג'י סימפסון, וגם חבר של אוג'י סימפסון, והם היו משפחה עמידה, עם לא מעט כסף, לא כסף שיש להם היום, ב-LA, עם הרבה מאוד קשרים, קים חברה טובה של פריס הילטון, גם בתקופה מסוימת, מסדרת הארונות שלה. כן, ועם איזושהי הבנה של קריס ג'נר שיש לה בבית בנות מאוד מעניינות, ואפשר לעשות מזה כסף. ופה אני גם רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שני דברים שככה אולי ימסגרו לנו את הפרק הזה ואת השיחה בינינו על הקרדשיאנס. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, זה שאני לא יודעת לאיזה זרם זה משתייך, כי
בעוונותיי... אפשר לדון על זה, נראה לי לעשות קורס כן, שלם באוניברסיטה
אבל...
על זה.
אני באופן גורף, כן? ואולי זה שנוי במחלוקת, אבל אני בטח לא בן אדם הראשון או האחרון שיגיד את זה. אני לא חושבת שקפיטליזם ופמיניזם יכולים לחיות ביחד. והקרדשיאנס, הם בני אדם, כן? ואנחנו עוד מעט נגיע גם לזה, ולמה אני הרבה פעמים מגנה עליהן, אפילו כשלא צריך. אבל מעל הכל הן מותג. כן? הן בעצמן מותג כלכלי, קפיטליסטי, עוד לפני כל המוצרים שהן מוכרות.
כן.
וכמותג קפיטליסטי, הן פועלות, מה זה פועלות? הן נטועות עמוק מאוד בתוך
המנגנון הזה.
ולכן, בעיניי, אין סוג של עבודות, כן?
אז אולי, אוקיי, אז רגע נעצור ונגיד רק מה זה קפיטליזם במשפט. תפיסת עולם, תפיסת כלכלית של העולם, שוק חופשי, כסף מסובב את העולם, מינימום התחשבות בעובדי מפעל, לא יודעת.
כן, תחרותיות, ובעצם תחת זה, נוצרת איזושהי אשליה שכל אחד יכול להגיע למקום מסוים, אבל אנחנו יודעות שבפועל השיטה הקפיטליסטית עובדת ככה שהעשירים...
על ניצול.
הופכים, גם על ניצול, וגם העשירים הופכים להיות עשירים יותר, העניים הופכים להיות עניים יותר, ואם לצטט את קים, nobody wants to work anymore.
ממש, כגידי שזה יגיע.
כן, אני בטוחה שאם את, אם נולדת למשפחה עם כסף, ואם את יודעת שהעבודה הקשה שלך תוביל אותך לכל כך הרבה כסף, אז את תהיה מוכנה לעבוד קשה, אבל אם העבודה הקשה שלך מובילה לכך שהמעסיקים שלך התעשרו, אז כן, nobody wants to work anymore, ובצדק.
חד משמעית.
כן, אז במקום הזה אני רוצה להגיד שקפיטליזם זאת שיטה שמגדילה פערים חברתיים.
כן.
ולכן אקטיביזם שחותר למען שוויון לא יכול להתקיים.
יש פה איזשהו כשל אוגי.
בדיוק. והקרדשיאנס, אז צריך מה שנקרא להנמיך ציפיות.
כן, לגמרי. אוקיי, אז צריך להגיד, את צודקת בהכל, קודם כל, באופן כללי.
תודה רבה, בשביל זה באתי.
אני כן אגיד שמעבר רק להיבט הכלכלי של הרקע שלהם, שבאמת הם באו מכסף, צריך רגע, אני רוצה לעשות fast forward לפני שכאילו כן נצלול עמוק, ולהגיד שזו תופעה ברמה התרבותית, הן גם התרבות, והן גם יוצרות אותה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה איזושהי סוגיה בינארית, נורא נורא מעניינת. מצד אחד, בינארית, כן, כתבים.
כן.
מצד אחד מדובר בחבורה של נשים, שהן, כוסיות על, בהיעדר, לא יודעת, מושג אחר, שהן מצליחות, הן עושות מלא כסף, הן מצליחניות. Mm-hmm. זאת אומרת, במושגים קפיטליסטיים, הן הצלחה אדירה.
כמובן.
כי אם ההון שלה מוערך כבר בביליונים, לדעתי.
נכון, כן.
ומצד אחד גברים בזים להם, מצד שני, באוניברסיטת בראון, לפני כמה שנים, וזה הופיע גם בסדרה עצמה, זוג סטודנטיות, היה להם שם פרוגרם, הקשבתי לפודקאסט על זה, היה להם שם כזה תוכנית שסטודנטים יכולים לבנות לעצמם קורס, הם בנו קורס שמושתת על התוכנית, והם לקחו תיאוריות מהאקדמיה, שדרכן הן ניתחו את התוכנית לעומק, כאילו דברים וואו. אז יש פה כאילו מצד אחד, זה תרבות נמוכה, או שזה הצלחה כלכלית? זה תרבות גבוהה? ו-anyways, נראה לי, אנחנו מדוברות עליהם.
כן.
שזה נראה לי המדד, לאם הם רלוונטיות או לא.
ואני אגיד יותר מזה, בתור מישהי שעשתה שני תארים בתקשורת ולימודי תרבות, לנתח תכנים נמוכים, פופולריים.
זה גם נורא גברי להגיד, לא, אל תנתחו תוכניות ריאליטי. אז על מה נדבר חיים?
אז האמת אקדמיה, כן, בעולם התקשורת, באקדמיה, גם הגברים מבינים שאפשר לגמרי לנתח את הדברים האלה. אני חושבת שאולי יותר מעניין בהיבט האקדמי זה שקים קרדשיאן הגיעה להרצות בבית הספר לעסקים של הרווארד.
לגמרי.
אבל שוב, וכאן אנחנו כבר נכנסות לתפיסה של הרבה פעמים מדברים על הקרדשיאנס בתור איזושהי הצלחה פמיניסטית בגלל שהן נשים מצליחות. כן, ואני אומרת, הכל יחסי, כן? ואם אתן מצליחות, וההצלחה שלכם היא כלכלית, אז אתן לוקחות חלק במשחק שהוא מלכתחילה, כן? קפיטליזם, פטריארכיה, כל המילים האלה שאנחנו מאוד אוהבות לזרוק, ואתן לא יכולות באמת לייצר שינוי עמוק. ואולי אתן גם לא רוצות, אבל אנחנו כן, אולי נגיע בשלב מסוים לדבר קצת על אקטיביזם שקים
עושה.
ספציפית עושה.
לגמרי.
שהיא בתחום אחר. אבל אני גם רוצה להגיד, קצת להתייחס לדיון ההיסטורי, שחשוב מאוד, שלי ושלך בקרדשיאנס, והסיבה שאני פה בעצם, כי את מציגה גישה מאוד מאוד ביקורתית כלפי הקרדשיאנס.
ובכלל, בחיים אני מגישה.
נכון. נכון. וחלק מהסיבה זה גם שאת עורכת הרצאות מול, את פונה הרבה פעמים לנערות, ואת רוצה להעיר להן באופן ביקורתי את התוכן שהן צורכות.
נכון.
שזה כמובן נחוץ וחשוב. ואני הרבה פעמים בשיחות בינינו, למרות שאני לא רואה בקרדשיאנס זה אייקון אייקוניות פמיניסטיות, בשיחות בינינו אני הרבה פעמים משחקת את תפקיד פרקליטת השטן.
ממש. The devil works hard, but Kris Jenner works harder.
והסיבה לזה היא שאני חושבת שאנחנו יושבות פה ואנחנו מדברות על הקרדשיאנס, אנחנו לא מדברות על ג'ף בייזוס. לא. כן?
נכון, okay? נכון.
ואני חושבת שהרבה מהשיח סביב הקרדשיאנס והרבה מהביקורת כלפיהן, בין אם היא מגיעה מגברים או מנשים, היא בעצמה כן, היא בעצמה אנטי-פמיניסטית על גבול המיזוגנית, ואני גם רוצה להגיד שהן עצמן גם בעצם צריך לזכור, כי שוב, בני אדם, הן עצמן גם קורבנות, כן? קורבנות של, לא רק, סליחה, זו פעם אחרונה שאני אגיד קפיטליזם, זה גם בקוף. אז זה מסתדר.
זה מסתדר, זה מותר להגיד.
בדיוק. אז כל הפרק נדבר בקוף, זה האתגר.
כן, נשתעל גם בקוף, לטובת המאזינות, רק שתדעו שקמתי עם גרון. לא, גרון בקוף.
גרון מחזור.
כאוב בקוף. אז אני משתעלת, מתנוצלת.
אז בעצם גם קורבן, ואני בטוחה שאנחנו נרחיב בנושא של אידיאל היופי.
חכי, מיכל.
כן, קורבן בקוף. כל עובד.
טוב, תקשיבו. אז עכשיו מה שאני רוצה שנעשה, זה באמת נצלול. אני כתבתי פה ראשי פרקים, אם תרצי, ואני הייתי רוצה שמנקודת מבט פמיניסטית, או לא, אבל מה שכתבתי פה זה, מנקודת מבט פמיניסטית, הקרדשיאנס כל הזמן מזמנות לנו קונפליקטים. אנחנו בעצם מתחילות את השיחה הזו מקונפליקט. אנחנו אומרות, אבל, ואז את אומרת, כן, אבל... אז עכשיו הייתי רוצה שממש נדון קצת באבני היסוד של המותג הזה, ספק בני אדם, ספק סייבורג. אז נגיד, הדבר הראשון שכתבתי זה פרסום, כי בעצם התחלנו מההתחלה, וצריך לומר, חוץ מזה שקים הייתה מסדרת ארונות, וחוץ מזה שהם באו מכסף, ורוברט, בסוף, מה שעשה את האמפ, היה זה שהיא הודלפה סלש פורסמה סלש מה קרה שם, קלטת מין.
או, אני קלטת בקוף.
אני
אפסיק שזה יפסיק לקרות, אוקיי? בסדר? אז אני...
אנחנו מזמינות את המעריצות לבדוק כמה פעמים בפרק אמרנו מילים שמתחילות בקוף.
אז אני אגיד משהו, ואני רק רוצה להגיד שיכול להיות שמחר אני אשנה את דעתי.
בסדר גמור.
אבל זו הדעה שלי כרגע. מקבלות. אני חושבת ש... זה הדבר הפמיניסטי ביותר שהקרדשיאנס עשו.
לא נכון, באמת?
לכאורה, בואו נגיד לכאורה, כי...
הכל פה לכאורה, כל השיח שלנו הוא בכאילו.
אוקיי, לכאורה, קריס וקים תכננו את הדלפת קלטת הסקס של קים, ומי זה היה ריי ג'יי?
אחד מה...
אוקיי.
הכדורסלנים.
לא,
דווקא... נראה לי הוא היה הפר.
כן, ריי ג'יי, אח של ברנדי, אני חושבת שזה היה הוא. שאגב, גם צריך לציין שזה היה בן זוג מונוגמי, ואני לא חושבת שזה היה עובד באותה צורה.
אם הוא לא היה גם חבר שלה, כאילו.
כן, כן.
אבל תראי, אפילו זה שאנחנו זוכרות את זה בתור קימס סקס טייפ, ולא קימס וריי ג'יי, ארנולד שוורצנגר, הבן...
אני לא חושבת שהפנים שלו מופיעות שם פעם אחת.
אני לא צפיתי.
מי מצלם את הגבר בקלטת סקס?
הם לא מופיעות, אני אגלה לכם שהפנים שלו לא מופיעות שם.
אוקיי.
כן. כמובן שצפיתי, כן?
אני לא.
אבל עבר הרבה מאוד זמן. נדבר על חיבתי לקלטות סקס של סלבס בפרק אחר אולי. ראיתי את כולן. אבל אני רוצה להגיד שעכשיו שוב, גם פה, אני בקונפליקט, כן? כי אם הם אכן הדליפו, להדליף בלי הרשות שלו, זה לא פמיניסטי ולא אנושי. אבל הרעיון שהן בעצם נכנסות לעולם שבו הן
סקס
מודעות...
סקס מוכר.
סקס מוכר. האם לרכוב על זה פמיניסטי או לא? דיון אחר. תצפו בדוקו על פורנהאב ושם התשובות.
אנחנו בעצם נכנסות לדיון על עבודת מין ועל זנות, שזה...
בדיוק. אבל לקחת בעלות על המיניות של עצמך, ולהשתמש בה בצורה כזאת שאת יודעת שהיא מאוד מסוכנת, כן? זה מאוד ריסקי, כי את יכולה לחוות הרבה בושה וביוש, שההדלפה הזאת, כן? שוב, אם לכאורה הן אכן... אני מאמינה שהן... אחריות להדלפה.
אני גם חושבת ככה.
אז זה סיכון, כי יכולים לסמן אותך גם כמישהי שאי אפשר לתת לה כבוד, כסלט.
כן.
כן? וקניה ווסט עד היום חושב, כן, ש... כלומר, הרבה מהמתקפות רשת שלו על קים היו על קלטת הסקס, על הצילום של הפלייבוי.
למרות שבאחד מהפרקים ממש שומעים אותה באיזושהי שיחה, נראה לי, לפני המט גל או משהו כזה, אותה אומרת לו, "You raised me to be the sexy thing." אז שוב, יש פה איזשהו מהלך שהוא גם וגם, ואני רוצה להגיד לך, נכון, נכון. זה נכון שהיא לקחה על זה בעלות, ואם היא לקחה על זה בעלות, אז היא השתמשה בכלים של הפטריארכיה, כדי לס... בסוף, היה לה בעונה 85, היה לה מספיק כסף, היה לקניה מספיק כסף כדי לקנות את הקלטת, ולהביא אותה במזוודת כסף של גברים בשחור,
כן.
quite literally, להביא אותה, ואיך היא בוכה שם, ויש לי ילדים, וטי-טי-טי-טי-טי-טי-טי, אז כזה... זה פריבילגיה שיש לה של נשים אחרות שאולי מתחילות היום אונלי פאנס, או עוסקות ברצף הזה של הזנות, כי בסוף כולנו על איזשהו רצף של זנות. כאילו, טוב, זה לנושא אחר.
כן, פרק אחר.
פרק פמיניסטי אחר. אבל זה פריבילגיה שיש לה, ואז זה כזה שאלה של, קים יכולה to own her narrative, ולהיות מינית כשזה נוח לה, ועדיין לזכות לכבוד, כי יש לה כסף, כי היא ביליונרית. לא יודעת עם כל אנשים, אז האם זה פמיניסטי? מבינה?
אבל בזמנו זה לא היה ככה.
מה?
כשהיא יוצאת הקלטת, היא לא הייתה קים של היום.
נכון, נכון.
אבל היא הייתה קים פריבילגית.
נכון.
היא הייתה אישה פריבילגית, ללא ספק, כי גם היו לה מסביבה דוגמאות של מה קרה לנשים אחרות, כן, שהודלפה קלטת סקס שלהם, ולמשל היא הייתה חברה מאוד טובה של פרי סילטון, פרי סילטון גם, בגלל שפרי סילטון באמת לא הדליפה בעצמה, את הקלטת יש ממש אינטרו של מי שהיה אז הבן זוג שלה, שצילם את זה והדליף.
אה, וואו.
כן, הוא היה בן 30, היא הייתה בת 18, משהו קלאסי. כזה, כן, זה סיפור נהדר, ממש, והוא ממש מציג את הסרט כלפי המצלמה. פריס זכתה, בין השאר גם להרבה מאוד אמפתיה. כלומר, זה גם היה חלק מהסיפור, שזה בכלל הופך את זה לדיון מאוד מעניין. אבל חלק ממה שאני רוצה להגיד, זה בעצם שאנחנו צריכות לבקר את הקרדשיאנס, חייבות. אבל אנחנו גם צריכות...
זה לא שאנחנו חייבות, זה שזה בוער בנו. אנחנו לא יכולות שלא.
באופן כללי אני בעד, כן, שוב, eat the rich, כאילו, לבקר את האנשים העשירים בעולם, זאת חובה, כן? ובגלל שאני שייכת, אני חושבת, לפמיניזם הרדיקלי, אז שינוי עמוק ושורשי, כולל גם שינוי השיטה הקפיטליסטית, ולכן זאת חובה לבקר.
וצריך רק להגיד, כי חורה לי מאוד, משתמשים במילה רדיקלי בקטע רע.
כן.
רדיקס בלטינית זה שורש. אז כשאנחנו אומרות פמיניזם רדיקלי, זה פמיניזם שהוא שורשי.
נכון.
ולא, הפמיניסטיות הרדיקליות האלה, הן רוצות לשים את הגברים בכלובים. יש גברים שרוצים להיות בכלובים.
זה לא קיצוני, זה לא פמיניזם קיצוני בקוף, זה רדיקלי.
זה כמו המים הזה של, את מכירה את המים הזה של This is what liberal wants, ואז יש תמונה של אישה עם שוט ומלא גברים עבדים.
כן, כן.
Jokes on you, they're into that.
בדיוק.
טוב.
גם רפובליקנים. אבל מה שאני שוב רוצה להגיד זה, אני חושבת שמאוד חשוב גם להכיל את ההתבוננות הזאת כל הזמן, על עצמנו ועל כולן, אוקיי? כי אני חושבת שגם את ואני, כן, שאנחנו מגדירות את עצמנו כפמיניסטיות, ואנחנו בטח רחוקות מאוד מההצלחה של קים קרדשיאן, גם אנחנו פועלות בתוך עולם קפיטליסטי. אני כותבת לאתרים מסחריים ולמותגים מסחריים, את מצטלמת למותגים מסחריים, והרבה פעמים אנחנו צריכות, קודם כל, לפעמים אנחנו פשוט עושות טעות, כן, ועושות משהו לא פמיניסטי ומבינות בדיעבד, ולפעמים אנחנו מודעות לזה, ואנחנו עושות איזושהי פשרה.
לגמרי.
אז כמובן ש... אותן צריך לשפוט בעין הרבה יותר ביקורתית, הן גם מרוויחות מזה הרבה יותר, אבל אני מנסה להגיד שזאת הסיבה שאני הרבה פעמים פרקליטת השטן, כי אני חושבת שנשים בעמדות כאלה חוטפות הרבה יותר רעל מגברים, או אפילו מנשים אחרות שעושות דברים יותר גרועים, אבל אולי הן פחות עשירות ופועלות יותר מאחורי הקלעים, וגם... עצם זה שהן נשים יפות ומיניות, מחמיר את הביקורת עליהן.
אני מסכימה.
כן, אם קים הייתה לובשת כל הזמן חליפה, הדיבור עליה היה שונה.
אני מאוד מסכימה, ראיתי את האוזניות לרגע. אני מאוד מסכימה. אני רוצה לומר, אמרת את המילה פשרה, רציתי להגיד שיש מושג כזה שעכשיו שכחתי וזה אבל, כי אני צריכה לזכור את השם של ההוגה, כשאני אומרת את המושג שלה. מישהי שכתבה... מושג שנקרא מסע ומתן מגדרי, gender negotiating, נדמה לי, ככה הגדירה אותו, והוא ממש מתייחס לאופן שבו כולנו, ובמובן הזה, משפחת קרדשיאן היא אולי איזשהו שיקוף או הדהוד של הפמיניזם של ימינו, או שלא, שבו כולנו עושות פשרות כל הזמן, וכולנו ממוקמות בתוך עולם מסוים, וזה נכון גם לדימוי גוף, וזה נכון גם לכסף וזה, וקריירה, וזה נכון גם לחיים משפחתיים, הכל. אנחנו כל הזמן פועלות מול מערכות גדולות מאיתנו, ואנחנו כל הזמן צריכות לעשות בחירות, והבחירות, יותר משהן בחירות, הן בדרך כלל פשרות. אז במובן הזה אני מאוד מסכימה איתך. ואולי להגיד באמת שבהקשר הזה, תכלס זה אחלה דרך מעולה להתחיל לדבר על דימוי גוף. תראי, אני בהתחלה, הרעיון של הפרק היה לעשות רק לדבר על דימוי גוף, אבל... אבל תכלס, זה טוב לדבר על המכלול, כי הכל מרכיב את הפאזל היפה הזה.
כן.
אבל צריך להגיד, לפני קים קרדשיאן הייתה פריס הילטון, ולפני פריס הילטון הייתה קייט מוס. אנחנו מדברות פה על כ-20 בערך שנה, אוקיי? נגיד מאז ה-80s שהיה הדימוי הנחשק, היה בריא, כן? כל הגלאמזון זה האלה, האתלטיות. אבל אנחנו מדברות על בערך 20 שנה שבו רזון שדוף ברמה באמת חולנית. זאת אומרת, mm-hmm. היום, אם היינו מסתכלות על, ובדרך כלל אני עושה את זה, מסתכלת על אימג'ים של ניקול ריצ'י ופריס הילטון וקייט מוס, וכל הכוכבות, כוכבניות של ה-90s ושנות ה-2000, לא רק שהן היו רזות, גם הממוצעות חוו כזאת שמנופוביה. Mm-hmm. כאילו, את מסתכלת נגיד על קלי קלרקסון, דיברו על קלי קלרקסון, על ביונסה. תסתכל על תמונות שלהם משנות ה-2000, הם לא היו שמנות.
על ניקול ריצ'י בזמן הריאליטים,
כן,
שהיא נחשבה להשמנה, וכמובן שהיא הייתה רחוקה מאוד מלהיות שמנה.
ג'יזוס. אז לתוך הדבר הזה, איפשהו ב-2008-2009 אמרנו, קים ומשפחת התחת, משפחת בתחת, quite literally, נכנסת, והיא הופכת את הקערה על פיה. ברמה שלקחו אותה לתוכנית של ונדי וויליאמס ועשו לה אקס-ריי כדי לראות אם התחת שלה אמיתי. כל הזמן שאלו אותה, is it real, is it real? עכשיו, צריך להגיד, בואו לא נתמם, אוקיי? היא החליפה אידיאל אחד באידיאל אחר. יש סיבה שאם בשנות ה-2000 הניתוח הפלסטי המבוקש היה ציצים, והיום זה תחת. זה לא מקרי, חבר'ה.
נכון.
יחד עם זאת, האם במובנים כלשהן, היא הניחה איזושהי תשתית למה שקורה היום עם הבודי פוזיטיב? I don't know. מה דעתך?
קודם כל, לא.
קודם כל, את טועה.
את לא טועה, את צודקת, אבל השאלה האם היא הניחה תשתית לבודי פוזיטיב, חד משמעית לא. אבל אני רוצה גם להגיד משהו מעבר לזה, שכל העניין השינוי אידיאל היופי, הוא כמעט אף פעם לא מובל על ידי, חוץ מהבודי פוזיטיב, ששנייה נשים בצד, כן, כי הבודי פוזיטיב גם לא מבקש לייצר אידיאל, למרות מה שאנשים מסוימים חושבים, כן, לא מנסה לייצר אידיאל, למשל, ששמנה זה הכי יפה, וזה רק מה שיפה, ומי שרזה היה לא יפה, כן? כן. בעצם...
שמנות האלה, הם עושות אותו.
ממש.
מישהו כתב את זה פעם בטיקטוק, באמת.
זה פשוט נשים שעושות הכל, אני לא יודעת למה לייחד את זה לשמנות, אבל אני רעבה אגב. בלי קשר. רגע, את יוצאת אותי מריכוז.
סליחה, אמרת על המקום הזה של... דיברת על ה...
כשנשים, כשמשתנה אידיאל היופי, כן, אני לא מייחסת את זה לאישה. כן, שמשנה. טוויגי לא באה, במתי צילמו אותה? בגיל 13 נראה לי. קייט מוס לא באה לשנות את אידיאל היופי. ביונסה וקים קרדשיין לא באו לשנות את אידיאל היופי.
זה התעשייה מאחוריהן.
זו התעשייה מאחוריהן.
היא יושבת שם עם נוט. היא תלמידה מצטיינת של השיעור.
בואו נגיד את זה, כן, היום פחות, ופרק על תעשיית האופנה אולי בפעם אחרת, אבל היום יש יותר נשים בעולם הזה, ובסוכניות דוגמנות, ובמגזינים, וכדומה וכדומה. אבל לפני כן, תעשייה שמובלת על ידי גברים, וגם פונה למבט הגברי. כן, גברים של ציצי, גברים של תחת, כן? וחוץ מזה...
הגברים האלה.
כן, הגברים האלה. כל מה שהן עשו בעצם זה להתקיים בגוף שלהן, כן? ומישהו אמר, טוב, נמאס לראות רק את פריס הילטון, תראו איזה יפה קים קרדשיאן.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו אוהבים... But they didn't capitalize on it.
Capitalize with a capital K.
With a capital K.
כמובן, כמובן. כמובן. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד ש... אני, בכל מה שקשור לאידיאל יופי ולגוף, אני נוטה להסתכל פחות על איפה הן פוגעות בעולם הזה, כאילו, הן עושות נזק, כמובן. אפשר להגיד שכמעט כל אישה מפורסמת עושה איזשהו נזק, במובן הזה, אבל הן גם עושות טוב. ואיפה שהן עושות טוב,
רגע.
לא לספלר, אוקיי.
כי יש לי רק על זה, אבל נגיע על זה.
בסדר.
אני רוצה להגיד, את קודם כל כן. קודם כל כן. את צודקת, נכון. וזה גם שאלה, זה איזושהי, a question to the culture, כמו שאמרה לנה דל ריי. אם כל אישה מפורסמת עושה נזק, במובן כלשהו, אז כאילו, where do we go from here?
אגב, לאו דווקא בכוונה, כלומר, הרבה פעמים מתוך איזושהי פשרה.
לגמרי.
אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל היה... אני אכנס פה לתפקיד זקנת השבט, כי יש מפרידות בינינו איזה 15 שנה, וכשאני גדלתי, הדימויים היו דימויים מרוטשים על מגזינים. לפני שידענו שזה כל, כלומר, ידענו, אבל לא תיארנו לעצמנו כמה שזה מרוטש. כן, היה את הגיף המפורסם של ג'ניפר לורנס על שער מגזין, ומחליפים בין הגוף האמיתי שלה לגוף המרוטש.
נכון.
וזה, ההבדל היה דרמטי, כן, והאופן שבו אנחנו רגילים לראות, כלומר, אפילו המפורסמות שלנו לא נראות כמו שאנחנו חושבות שהן נראות. והיה סיפור מאוד גדול עם קייט ווינסלט, שטבעה מגזין שיופיע על השאר. עכשיו, שוב, לקייט ווינסלט יש פריבילגיה לעשות את זה. נכון. האם שחקנית מתחילה שמנסה לעשות את דרכה, שנתקלת בכל מיני הרווי ויינשטיינים, יכולה לעשות כזה דבר?
צריך להגיד, קייט ווינסלט, למי שלא מכירה, היא השחקנית, איך קוראו לה שהיא שיחקה בטיטניק, את הדמות? הייתה בטיטניק, חבר'ה, זה אומר הרבה,
כן,
נראה לי.
ג'ק ורוז.
ג'ק ורוז, אז כן, אז קייט ווינסלט, וגם קייט ווינסלט, היא כאילו נחשבת מהג'וסיות יותר של הוליווד, כן. ופחות, כי כאמור יש לציטים. כן.
אז מה שאני מנסה להגיד, אבל זה ש... הן לא אשמות, כן?
הן לא.
הם, אבל,
אבל
הם,
האם יש להם אחריות?
בדיוק. עכשיו, אחריות זה שוב... כמה אחריות אנחנו שמות על הבן אדם האינדיבידואלי? כמה אחריות אנחנו שמות על הקולקטיב, על תעשייה, על המערכת? איזה שינויים צריכים לקרות כדי שלא נצטרך לעשות כל הזמן את הפשרות האלה? נכון. ואולי זה בכלל בלתי אפשרי.
נכון.
אולי באמת הפתרון זה כמה שיותר חינוך לחשיבה ביקורתית, שכשאתם מסתכלות על מפורסמות, אתם יכולות להבין שאתם לא בהכרח חייבות עכשיו לענות את עצמכן כדי להיראות ככה.
לגמרי.
ובהקשר הזה אני רוצה לצטט את קים קרדשיין עצמה.
אם אפשר.
ציטוט שאני מאוד, שאני מאוד אוהבת, שכן.
לראות.
כן.
לסלוט את הנשיונל אנתם.
קים קרדשיין אמרה בריאיון לניו יורק טיימס לפני בערך שנתיים, שאכפת לה יותר מ-90% מהאנשים לגבי איך שהיא נראית, ושאם היו אומרים לה שהיא לא תזדקן אם היא תאכל קקי כל יום, אז היא תאכל קקי כל יום.
אני רוצה להגיד, זה לא כזה קיצוני, כאילו, בתור מי ש...
מה, קורטני אוכלת זרע או משהו, לא? כדי לא להזדקן.
אני לא יודעת אם זה כדי לא להזדקן או פשוט...
כדי לראות טוב, כאילו.
תקשיבו, חבר'ה, בואו. בתור מי שגדלה בתעשייה, לא, האופן שבו אמרת את זה. קורטני אוכלת זרע, דממה.
אני כזה, שבולה.
בתוך...
אפשר להגיד.
בתור... אפשר להגיד. זה מקסימום. זה הופך להיות הפודקאסט של קורין. לאט לאט.
לא.
סתם, אני צוחקת. שאלות לקורין. רוצה להגיד שבתור מי שהיא לא קים קרדשיין, אני יודעת שזה קשה להתבלבל, אבל גדלתי, כן, כאילו הייתי בתעשיית אופנה מגיל מאוד צעיר ועד היום, ואני מטורללת כנראה ב-65% יותר מחברותיי. כי המבט הזה, וזה המבט שלי, המיקרוסקופי פה בישראל, לא מצליחה להגיד.
פריפריאלית.
תודה רבה, טל. החמודה, המתוקה, פה שלט על הילון, כמה אנשים רואים את זה, זה פיץ. אבל היא, שהיא האישה הכי מוכרת בעולם, אני, I don't envy her. בכנות, אני בטוחה שהיא מסתובבת עם הבודי דיסמורפיה הכי מחרידה, כנראה. האמת שזה מקרה מאוד מעניין, כאילו, למחקר. אבל אני רק אגיד, במובן הזה, ששוב, התנה בין, אוקיי, מבינה אמפתיה לבין, אבל איפה האחריות? כי לקיילי היו כמה וכמה הזדמנויות לבוא ולהגיד, כן, עשיתי פילר, עשיתי זה לפני גיל 18, והיא כל פעם מחדש, כאילו, איך אומרים את זה? שהיא סווינגס, שהיא היטס.
היא
היה לה פרק באחת מהעונות האחרונות שהיא אמרה, היא כאילו רמזה, זה היה כאילו מאוד מאולץ ומאוד מלאכותי. ואני אומרת, אני לא חושבת שהברנד ימשיך, הם התחילו בתור מאוד מאוד אובר אולטרה אותנטיות. אנחנו מדברות על סדרת ריאליטי שבה ליטרלי ראו את הלידה של מייסון דיסיק, הבן של קורטני קרדשיין. והם היום...
שנולד מזרע.
שנולד מזרע, רק שתדעו. והיום הן נמצאות באיזושהי עמדה של אקסקלוסיביות, של להסתיר. בפודקאסט הזה שהקשבתי על הקורס בבראון, הם אמרו משהו מאוד חכם. הן היום, האלור שלהם, האופן שבו הן מושכות את הקהל, זה דרך זה שכולנו מכורים כזה לנסות להשיג את הסקופ מאחורי הקלעים. אולי בסדרה, אולי בסטורי, אנחנו נגלה, אנחנו נבין. והמנעד הזה בין, אין בכלל פרטיות לבין אובר פרטיות, אני חושבת בהקשר של דימוי גוף, שהן לא יחזיקו עוד הרבה זמן, כרלוונטיות, וכנגישות.
אני מסכימה.
וכמותג שאנחנו צורכות אותו.
נכון.
אם הם לא יעשו איזה... יבואו ויגידו, כן, עשינו את כל הדברים האלה, עשינו את זה כי אינו חסר ביטחון, ת-ת-ת-ת-ת. אם הם היו עושות את זה, תכלס, זה מהלך שיווקי מבריק. כי כולם היו קונות את זה. כי זה הדבר הכי נגיש והכי אנושי והכי חוויה של אישה בעולם. להרגיש לא טוב בגוף שלך. רוב אנשים.
אני חושבת שהם, כאילו, אם אני לא תואר, הם רובן הודו בסוף במה שהן עשו, אבל אני גם...
לא, מיכל, לא.
הם סיבנו את זה כזה.
הם סיבנו.
הם עשו את ה-bare minimum, כאילו.
הם
עשו...
הם רצו למכור סבון.
ממש. כן, quite literally. הם מסבנות את זה. הם מסבנות את זה. ואז השאלה של מה המשמעות של אישה שהיא כל כך מצליחה, והיא כל כך חזקה, והיא הכי מוכרת בעולם, שגם פגועה מהאידיאל, אבל גם יוצרת אותו. ומה זה אומר בסוף לילדות בנות 12 שרואות את קיילי ג'נר, והן לא מבינות שזה סוללה של מומחים שמטפלים בהם 24/7, אני מדברת על מאמן כושר, שף, פלסטיקאי, מאפר, מעצב שיער, עושה ציפורניים, שיבות שומן.
אוטופד, מסאז'ים, זה.
הכל, חיים. זה בחורה שהיא כמו, מכירה את הפורות וואגיו? הפורות האנשים שמעשים אותם בחמה, מקשיבים להם מוזיקה קלאסית, זה הגוף שלהם.
כן, גם אם את מוציאה מהמשוואה את הניתוחים הפלסטיים, את משאירה את כל השאר.
זה המון.
כן, זה עדיין.
וגם, כשאנחנו מדברות על ביקורת ועל אחריות, צריך גם לומר, הן פריבילגיות לא רק ברמה הכלכלית, הן גם פריבילגיות ברמה הגזעית. מדובר בנשים לבנות, כן? הן ארמניות. ארמניות זה... בארצות הברית הן נחשבות ווייט. שזה ארמניה, ארמניה אומרים? ארמניה? אני איזה בורה, אני יוצאת פה, אלוהים. הכל אני יודעת להגיד לך לקרדשן, אבל לא על מקומות בעולם.
אני לא בטוחה שארמני נחשב ללבן, אבל הם לפחות חצי לבנות.
זה מה שאני קראתי, וזה מה שאני מבינה, וזה גם הרבה מהביקורות שהן מקבלות בחול. שהן מנחסות, כן, תרבות שחורה בלבוש שלהם, אפילו הגברים שהן יוצאות איתם, הילדים שלהם הם בי-ריישו, ויש משהו בלקחת את התרבות הזו שהפכה בשנים האחרונות לעברה תהליכים מטורפים, ושוב, אני לא פה למדתי לימודים אמריקאים, אוקיי? אני רק אומרת, מעבדות, אוקיי? דיברנו על זה שראפרים היום הם האנשים הכי מפורסמים, וכאילו כולם רוצים להיות כמוהם בעולם. בספקטרום של 200 ומשהו שנה, בסדר? אז אני רק אומרת, יש משהו בזה שהן גם מנסות כאילו להיכנס כאנדרדוגיות קצת דרך שם.
כן, דרך הפטישיזציה של הגוף הנשי השחור, שזה המעמד שלו בתרבות שלנו, אבל הן יכולות לעשות את זה, מה שנקרא בלאקפישינג.
בלאקפישינג.
יחד עם הכוח שלהן.
של להיות אישה לבנה.
כן, יכולות גם תמיד לעזוב את זה.
לגמרי, וזה מה שראינו קורה בשנים האחרונות שבהם, הרי יש את כל הסיפור של קים מרזה, לקראת המט גאלה, כדי להיכנס לסמלה של מרלין מונרו.
את רוצה שנדבר על זה?
אפשר, רוצה?
אני רוצה לדבר על זה.
יאללה, בבקשה.
המקרה של הסמלה של מרלין מונרו, הוא מקרה אחד שבו אני נותנת לקים קרדשיאן, בלי קשר לאמפתיה שלי אליה, על זה שהיא מוכנה לאכול קאקי, ושזה באמת שובר לי את הלב, וגורם לי גם לחשוב שכזה, אוקיי, וואו, אם ילדה שומעת את זה, ומבינה מזה שהיא צריכה לאכול קאקי, ולא שמדובר באישה עם בעיות, אז כאילו, אז יש משהו שאנחנו צריכים לעשות כחברה, כן? וגם יש משהו כזה קצת, כאילו אני אוהבת את הכנות הזאת, אני אוהבת שהיא אומרת, אני לא בן אדם רגיל, אכפת לי יותר.
כן.
במקרה של הסמלה של מרילן מונרו, ואנחנו כבר דיברנו על זה, אני לא חושבת שמדובר בכלל באישו של אידיאל גוף ושל מראה. מדובר ברגע של, קשה לי כל איזה אומנות, כן, אבל האמת גאלה, אמת גאלה, קודם כל זאת תערוכה, כן? זה אירוע שמתעסק באומנות, אפשר להגיד אומנות נמוכה, אפשר להגיד אומנות פופולרית.
זה אירוע אופנה הכי חשוב.
נכון. והיא רצתה ללבוש את הסמלה של מרילין מונרו. כלומר, אם הסמלה של מרילין הייתה גדולה עליה, כן? אז יכול להיות שהייתה משמינה, אמנם אפשר פשוט לרפד. אבל הייתה לה מטרה ספציפית. כלומר, כמו שאנחנו לא מדברות על שחקניות שיורדות במשקל בשביל תפקיד, כן, מעודדות אנורקסיה, או שחקנים שעושים את זה גם, אז באותה מידה, אני לא מרגישה שהרגע הזה היה רגע מאוד בעיה. כשמסתכלים על מכלול הדברים שקים קרדשיאן עושה לגוף שלה, ולא מדברת עליהם באמת, על חלקם כן ועל חלקם לא, פה היא קודם כל לא סיבנה.
כן.
כן? היא גם דיברה על זה כאל איזשהו אתגר. היא רצתה ללבוש את הסמלה של מרילין מונרו. כלומר, היה פה איזשהו סוג של ניסיון להגיע לאיזשהו הישג. הם עשו הכל כדי להשיג את הסמלה הזאת, ואז מה שעמד בינה לבין ללבוש את הסמלה, היה כמה כאילו, והיא אמרה, הם לא מכירים אותי, אני מסוגלת לעשות הכל.
זה היה איזה 8.
אוקיי, בסדר.
נראה לי, אני לא סגורה על זה.
עדיין משוגע לחלוטין,
משהו כזה,
ועדיין המטרה לא הייתה להיראות טוב יותר. המטרה הייתה ללבוש את הסמלה הספציפית הזאת.
אבל שוב, מיכל, זה בסדר. אני מבינה מה את אומרת, ואת גם אומרת, את בעצם אומרת באותה נשימה, כל קלה הממוצעת בישראל יורד במשקל כדי להיכנס לסמלה
הקלה. לא אותו דבר. לא אותו דבר.
את לא חושבת שזה אותו דבר.
זה לא אותו דבר. אם יש לך סמלת קלה ש...
את יכולה סמלת קלה לקנות במידה שלך, זה לא אותו דבר.
בדיוק. אם יש לך סמלת
קלה... אז איך מסבירה איזה שרוב הקלות
יורדות במשקל
לקראת החתונה? על הנושא הזה, אבל ממה שאני רואה, מהאנשים שאני עוקבת אחריהם, אז אני רואה את זה פחות, וזה מאוד כיף ומרענן. אל תרדו במשקל לקראת החתונה, כאילו, באמת.
תראי.
אבל אם לסבתא שלך הייתה סמלת קלה, שהיא לבשה בשואה, וסבתא שלך הלכה לעולמה כבר, ואין שום דרך להרחיב את הסמלה, אוקיי? ואת רוצה ללבוש את הסמלה הזאת,
כן.
ואת יודעת שאת הולכת לעשות דיאטה קצת קיצונית, רק בשביל ללבוש את הסמלה הזאת, אז לא, זה לא... זו
אבל
מטרה שונה.
אבל מרלין מונרו, הסמלה של מרלין מונרו היא לא הסמלה שסבתא שלה שהיא לבשה בשואה, זאת הבעיה.
בשביל קים קרדשיאן?
זה כן, היא רצתה לייצר רגע איקוני.
בשביל קים קרדשיאן, מרלין מונרו היא סבתא שלה.
איזה סלחניות אתם?
בשביל זה היא חיה.
וואו. תראו, בסדר, כן. בסדר.
רגע, מקבל... אולי נדבר על קלוי, אולי נדבר רוצה, על שלטון הנשים.
רוצה, כן. רוצה, מגיעה לזה, רק רוצה להגיד משפט על הנושא. נראה לי שאם היינו חיות בעולם שבו קים קרדשיאן יכולה להרזות בקלות כדי להיכנס לסמלה של קים, ולא היו מסקרים את זה כמו שסקרו את זה. מה אמרתי?
של קים.
של מרלין, או, פרוידיאני. ואם היינו חיות בחברה שעל אותו משקל, no pun intended, היה גם מלא שחקניות שעולות במשקל, והיה באמת איזשהו כזה, שמשקל הוא non-issue לכאן או לכאן, יכול להיות שהייתי מקבלת יותר את הנחת המוצא שלכם, אבל לאור זה שאנחנו לא, זה קשה לי. אוקיי.
בסדר גמור, מקבלת.
כן נדבר, רוצה לדבר על האספקטים החיוביים, שיש לא מעט בעיניי, ורוצה גם לדבר על קלוי, כי חיים שלנו, ורוצה לדבר קצת סקימס, קצת גוד אמריקן, זה כאילו כן המשך של הדיון.
נכון.
אי שם, לפני 3 או 4 שנים, אולי...
סקימס? 2019.
קים, she drops. quite literally the mic ויוצאת עם מותג שקוראים לו סקימס. בהתחלה היא קוראת לזה קימונו.
מואשמת בניחוס תרבותי.
מחליפה לסקימס ועדיין עובד לה. רק לקים קרדשיאן זה יכול לקרות. She wasn't canceled. היה כל כך הרבה פעמים she could have been canceled, אבל היא לא. כמו ג'וק, אחרי אפוקליפסה היא תחזיק מעמד. והיא מוציאה מוצר מהפכני, נקרא מכתב, בחיים נשים לא שמו עליו, אבל היא לא רק עושה את זה, היא מאפשרת, היא מגדילה את טווח המידות עד 6XL?
4XL.
4XL, שזה מקביל למה אמריקאי? 56? 54?
אני חושבת ש50... 54 או
56. שזה צריך להגיד, שזה גם צריך להגיד בעולם המכתבים... מכתבים והלבשת תחתונה באופן כללי, זה בדים שהם בדרך כלל יותר אלסטיים.
נכון, כן.
וכאילו, זה כאילו כתוב 54, אבל היפותטית גם 56 יכולה להיכנס ל-54.
וגם, אגב, מתחילה באקסטרה אקסטרה שמאל, שזה גם לא משהו שכל
מיני דגים עושים. לא לגמרי קורה. מה מבחינתך מהפכני במהלך הזה? וצריך אולי גם להגיד באותה נשימה, Good American, המותג של קלוי קרדשיאן, שידועה בתור האחות השמנה והמכוערת, למרות שאם תלכו לשנות 2000 ותסתכלו על תמונות שלה, תראו, שהיא בכלל לא הייתה מכוערת ואו שמנה.
נכון.
גם עשה מהלך זהה, רק עם ג'ינסים ועם בגדים באופן כללי.
לפניה לדעתי, נכון? לפני סקימס.
אפילו לפניה אולי.
יכול להיות.
וכל הקטע בקלוי זה שהיא תמיד אומרת שכשהיא הייתה נערה והיא הייתה הולכת עם אחיות שלה לבתי קולבו, לא היה את המידות שלה. אז כשהיא מוכרת קניין, לא יודעת, mm-hmm, כל זה, mm-hmm. היא מכריחה אותם לקנות את כל המידות, שזה סופר חשוב.
בדיוק.
כן.
כן, רציתי באמת להגיד על זה, שאגב, מה שמעניין בזה, זה שהרי אנחנו הרבה מדברות, וגם עכשיו יש פה מין כזה סאבטקסט של, האם הן עושות את זה כי הן רוצות להעצים נשים,
לא.
או האם הן עושות את זה כדי למכור.
רוצות לעשות כסף.
מצד שני, אם למכור מידות, אם למכור הרבה מידות עושה כסף, אז הרי בדיוק היה לך את הפרק עם רותם, רתמה, שמסביר, כן? שהסבירה את זה יפה מאוד. כלומר, זה לא מספיק שיהיו לך רק מידות גדולות, נכון? צריך עוד הרבה דברים שיווקיים, ויכול להיות שזה גם לא משתלם, יכול מאוד להיות שזה לא משתלם להרבה מותגים. אם זה היה משתלם, אז כולם היו עושים את זה, כן? אז, אבל קודם כל, לקרדשיאן זה יש גם את הפריבילגיה להפסיד כסף על חשבון תדמית, כן? זה גם דבר אחד. דבר שני, אבל המהלך הזה של קלוי, של לא לתת לקניינים אפשרות לרכוש רק מידות מסוימות בקולקציה, זה אני בטוחה שזה מהלך שלא משתלם לכלכלית.
אני חושבת גם. אבל זה גם מאוד מתוך החוויה שלו בחיים.
נכון.
ולכן זה כאילו...
זה אותנטי. נכון.
זה אותנטי.
כן.
וזה גם מה שגורם לבנות אחרי זה ללכת ולקנות גוד אמריקן.
וכן, וקים באמת, כן, עם כל הכבוד, מעולם לא הייתה שמנה, לא מכירה את החוויה הזאת. אני באופן אישי כלקוחה, שני דברים. קודם כל, אני, המקום שבו אני, עם כמה שאני, אני לא נערה, כן? אני למדתי קורסים במגדר, אני עברתי הרבה מאוד דברים, אני יודעת לא לתת לדברים, להוריד את הביטחון העצמי שלי. אבל החוויה שלי להיכנס לחנות ולדעת שאין את המידה שלך, כן? או שיסתכלו עליך מוזר, היא חוויה קשה. כשאני נכנסת לאתר של סקימס, ואני רואה שהמידה שלי היא ממוצעת שם, מי היה מאמין, כן? וגם נותנים לי אופציה, גם בגוד אמריקן וגם בסקימס, לראות את הדגמים על כל מיני דוגמניות, במידות ממוצעות, במידות קטנות, במידות גדולות, כן? אז קודם כל, זאת חוויה חיובית שגורמת לי להרגיש,
קיימת.
ואם אנחנו מדברים, לא רק קיימת, שווה, לא שווה, כזה שווה. שווה.
זה ליטרלי מה שנאמר בפרק. כן.
זה, כן, נכון. איקור, כן?
לגמרי.
כלומר, אני מרגישה שקים קרדשיאן מציבה לעצמה סטנדרטים שהיא לא מציבה לי. אני מרגישה שבאופן שבו הן, קים וקלוי, משווקות את המותג שלהן, הן בעצם נותנות מקום לכולן. אוקיי? ופה גם נכנס, אגב, אני גם רכשתי מכספי מהקולקציה הראשונה, שאומנם הייתה קולקציית מחטבים, ואני לא לובשת מחטבים, אבל קניתי חזיות, והייתי די המומה. כי בעצם כל הרעיון של המחטבים של קים, ואחר כך נוספו עוד דגמים בגלל ביקוש, אבל הרעיון היה לא להצר, לדחוס, הרעיון היה להדגיש את צורה טבעית של הגוף שלך. ובאמת מדובר בחזיות מאוד נוחות, בחזיות שמאפשרות לחזה קצת ליפול. אני כאילו הסתכלתי עצמי, אמרתי, וואו, זאת הצורה הטבעית של החזה שלי. ומהבחינה הזאת, זה מותג מאוד חדשני, ולא סתם הרבה מאוד מותגים מחכים אותו.
ואני חושבת גם, וצריך לומר את זה, אני אז שהיא יצאה עם קולקציית מחטבים, ואז היא נתנה את הטווח מידות הזה, הייתי כזה, מה את עושה? אבל מחטבים, מחטבים, זה הרי ניסיון, להפוך נשים, לקלוע אותם. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אבל נשים ילבשו מחטבים, anyways, אז לא עדיף כבר שיהיו מידות, אז לא כבר עדיף שיהיו ייצוגים, וזה בדיוק, שוב,
הקונפליקט בקיי.
הקונפליקט בקיי, וגם מה שאנחנו מדברות על פמיניזם, גל שלישי, סלש רביעי, סימן שאלה, שאנחנו אולי כקבוצה היינו שואפות שלא יהיו מחטבים בעולם, שכל אחד תוכל ללכת עם הציטי של הרפואי עד לברכיים, אבל זה לא העולם שאנחנו חיות בו. אז בתוכו אנחנו עושות פשרות ובחירות. ואם כבר, אז אולי יש משהו דווקא טוב במה שהן עושות.
ואם כבר, אז מחטבים שאפשר לנשום בהם.
כן, לגמרי.
זה חתיכת דבר חדשני.
ולפחות ששם לא תהיה בבחירה הזו, לא תהיה עוד אשמה ושיפוטיות מהצד שלנו.
עכשיו, מחטבים לנשים בהיריון? זה כבר סיפור אחר.
אבל כן הבנתי שיש שם איזה קטע שזה כאילו תומך.
נכון.
אני לא יודעת, לא הייתי בהיריון. נדבר על זה אם זה יקרה, כשזה יקרה. אוקיי, אז בעצם דיברנו כזה על כסף, על דימוי גוף, ואני חושבת שהשאלות המתבקשות מהדיון שלנו הן, האם החוזק, סלש ההצלחה, הסטטוס, איך שאתם לא רוצות להגדיר את זה, שלהן כנשים הוא פריבילגיה, והאם הוא נעשה על חשבון של נשים אחרות?
כן.
אני חושבת דווקא אחרי הדיון שלנו, שהתשובה שלי היא לא חד משמעית. אם כבר עלו לי אחרי הדיון שלנו עוד שאלות, אני כן חושבת שהן פריבילגיות, אני חושבת שיש להן פריבילגיה, אני חושבת שהוא כן נעשה על נשים אחרות, אבל אני כן חושבת שבדרך נשים גם מסביב לעולם אולי מרוויחות באיזשהו אופן. אם את יכולה ללכת עם בגדים שאת מרגישה בהם טוב, אם את מרגישה כתוצאה מהרכישה שלך בגוד אמריקן איקו, אז that's a win.
לגמרי.
כי את לא תפסיקי לקנות ג'ינסים ובגדים, כאילו זה לא עולם. את לא תפסיקי ללבוש בגדים, לא תפסיקי כנראה ללבוש משהו על החזה, טופ חזייה, whatever. אז לפחות שזה יהיה כזה, בטוב כזה. אני רוצה להגיד, אולי אני מתלבטת בין לדבר... אוקיי, אקטיביזם. קים היא גם עורכת דין, היא פועלת למען צדק במערכת ה...
קים פועלת למען שני דברים. קודם כל, היא עוזרת לאנשים לקייס, היא לוקחת על עצמה קייסים, מה זה על עצמה? היא לא עורכת דין עדיין, היא נכשלה גם כל הזמן, נכון?
בבר, כן.
לא, היא בסוף עברה, לא?
בסוף עברה. מזל טוב, קים. אבל היא עובדת מאוד מאוד בצמוד עם עורך הדין חזקה שמתעסקת ברפורמת בתי הסוהר, שזה גם נושא גזעי, לא קול ב-80s.
לא קול ב-K.
כן, אלא race issue, והיא אמרה שהעובדה שיש לה בעצם ילדים שחורים, זה גם משהו שגרם לה לעסוק בזה.
מעניין.
והיא גם לוקחת על עצמה, כאילו שוב, לוקחת על עצמה יחד עם צוות של עורכי דין שהיא עובדת איתם, שהם מאוד חזקים ומובילים, קייסים ספציפיים, כן?
כן, היא שחררה את האישה הזו, שהייתה...
שחררה את האישה, ואז צילמה אותה לקמפיין המכתבים
שזה, שסכים, שוב, שזה... שאלה, האם את עושה... חיים, אנחנו חייבות לדעת. את עושה את הדברים כי חשוב לך, או כי חשוב לך כאילו סטורי, חייבת להבין.
אני חושבת, היא גם עוזרת לאנשים שנמצאים לקראת הוצאה להורג, היא לפעמים צריכה, לפעמים...
כן, שזה קורה בארצות הברית, צריך להגיד.
עכשיו, אני, שוב, אני באמת מאמינה, מתוך המקום האישי שלי, של איפה אני נופלת כל הזמן, כן, כפמיניסט, בתוך השיטה הקפיטליסטית, אני לא מאמינה שמדובר ברוע טהור, כן, כאילו, אולי קריס ג'נר, אולי. אבל אני מאמינה שלקים קרדשיאן אכפת מהנושא הזה, וגם אני חושבת שזה לא מקרי שהכניסה שלה לעולם האקטיביסטי, שהוא רוב הזמן מופרד מהעסקים הקפיטליסטיים שלה, חוץ מהמקרה הזה באמת של לצלם את האישה שהיא שחרה מהכלא לקמפיין. אני חושבת שזה לא מקרי שזה הגיע בגיל מאוחר יותר בחיים
כן,
שלה.
כן.
שהיא הבינה שאוקיי...
היא יכולה.
היא, לא רק שהיא יכולה, אני חושבת שבמסע שלנו, אני במקרה בדיוק בגיל של קים קרדשיאן, וגם אני נכנסתי לאקטיביזם פוליטי בשנים האחרונות. גם כי משהו הלחץ של להתעסק כל הזמן, למי יש זמן? למי זמן כשאת אישה שמנה וצעירה? למי זמן להתעסק באקטיביזם?
את רק מתעסקת בדיאטה. חיים, אני האקטיביזם שלי. אני המחץ דקה שלי.
בדיוק, ובעיקר בתקופה שאני וקים גדלנו, כן? אז אני חושבת שגם יש לך יותר פנאי, את מבינה שיש דברים יותר חשובים בעולם, ואת פשוט מתבגרת.
כן.
מה שלמשל, קיילי לא נמצאת במקום הזה עדיין, ובגלל זה אני שופטת אותה פחות בחומרה, והיא תגיע למה...
וקיילי גם התבגרה לעין המצלמות, ללא הסכמתה המודעת, כי היא הייתה בת 12. כן. כאילו זה... כן, זה לגמרי שאלות.
קורטני לא הגיע לשם, ולא תגיע לשם לעולם, נראה לי, אבל זה...
אני אוהבת את קורטני.
אני גם, אבל את רואה אותה עושה אקטיביזם, היא...
היא עושה אקלים כזה, לא? טבעונות.
אני יודעת.
טבעונות לעשירים.
טוב, רוצה לדבר איתכם רגע על הנושא שזה שכאילו אין... מה זה לא male-centered? הן ממש פולטות. כל גבר שנכנס לחיים, לשבת, יש להם איזה מין בבל כזה. וזה נורא נורא מעניין, כי נוצרה איזושהי תפיסה שכל הגברים שמשפחת, the curse of the Kardashian men, וזה ממש מתחיל מרוברט קרדשיאן שמת מסרטן, נמשך עם זה שברוס ג'נר הפך לקייטלין ג'נר, הפכה אישה, רוב נעלם באיזשהו שלב מהחיים. קים נשואה כמה פעמים? 3, ועכשיו גרושה.
3.
קורטני גם, עם סקוט.
אגב, זה שקייטלין ג'נר אישה, זה ברכה ולא כללה. אולי זה שהיא רפובליקנית,
זה
כללה, אבל
אז,
בסדר,
אז
כן.
מה כתוב לי פה, מיכל? כתוב לי, מה? כל אישה שהיא חזקה ודומיננטית היא ייצור מיסטי ומסוכן? מה זה הכללה הזו? כאילו, האם אנחנו יודעות על עוד מקרה בהיסטוריה שבו חבורה של גברים חזקים באו, עשו כסף, לא יודעת, עשו דברים, הגיעו לאיזושהי רמת תהילה כזו, ובאו ואמרו, יש להם כללה. כאילו, הם לא מצליחים להתמסד.
כן, זו אמירה מאוד מיזוגנית בעיניי.
זו אמירה מאוד מיזוגנית. כאילו, מה שנקרא, אולי הם לא עמדו בחום של המטבח, אז הם יצאו ממנו. כאילו, האשמה, ואני גם שמה לב בדיון שלנו, שהאשמה שאנחנו שמות, אולי על הקפיטליזם, אולי על הפטריארכיה, אנחנו, we channel it, אנחנו מנתבות אותה אל עבר ייצוג של אישה אחת, אבל קים היא לא הפטריארכיה, היא אולי סוכנת שלה, אבל היא לא הדבר.
נכון.
ולכן לבקר אותה תמיד צריך לעשות באיזשהו, איך אומרים, קורטוב מלח. קורטוב מלח, וכשאנחנו מבקרות אותה, אנחנו צריכות קודם כל, ובראש ובראשונה, קודם כל לבקר את הפטריארכיה, וקודם כל לבקר את הקפיטליזם, כי היא לא הדבר, היא גם תוצר של הדבר.
נכון. אגב, אבל הכללה היא שהן לא מתמסדות, כי אני חושבת שדווקא...
הכללה היא שכל הגברים נעלמים.
שכל הגברים נעלמים.
אוקיי. שאלון מציבה גבול. וואו, זה בטלפון כתוב הפוך. אוקיי, אינסטגרם או טיק טוק, מיכל?
מיי ספייס.
אוקיי. קיילי ג'נר, ב-2016, בקינג קיילי ערה שלה, או קיילי של עכשיו סקיפרלי עם האריה בשכי?
קינג קיילי.
אוקיי. לגלח את השכי או למרות את השערה הבודדת בסנטר?
למרות את השערה הבודדת בסנטר.
גיל או הנאורים? או עכשיו?
עכשיו.
סקימס או גוד אמריקן?
סקימס.
אוקיי. כן, אבל איפה את קונה ג'ינסים אז?
מונקי.
יפה. המלצה. בוס גבר עם קולגות נשים או בוסית אישה עם קולגות גברים?
אפשר למות?
אפשר לעבוד. אני עצמאית.
תגידי שוב, בוס גבר?
בוס גבר.
עם קולגות נשים?
או בוסית אישה עם קולגות גברים?
בוס גבר עם קולגות נשים.
וואו, יפה. ציפורניים ארוכות או קצרות?
קצרות.
לשבת ליד גבר שמפסק את הרגליים באוטובוס, או שיסבירו לך איך לחנות ברחוב בשני הצדדים?
לשבת ליד גבר שמפסק את הרגליים באוטובוס, ולבהות בו דאון, כן? שירגיש אשם, עד שהוא יסגור את הרגליים.
אני מרגיש אשם כשאני מתכסק שקר לי. אוקיי, טיפול אצל הפסיכולוגית, או להשתכר מיין באמצע שבוע?
להשתכר מיין באמצע שבוע.
יפה. קורטני או קים?
קים. קורטני, תשחררי מישהו מהכלב ואז נדבר, אוקיי?
מה, לסיכום, מה אפשר ללמוד מהקרדשיאנס עלינו כנשים בעולם הזה, היום?
עלינו כנשים, או, כי בהתחלה חשבתי שאת אומרת, מה אפשר ללמוד מהקרדשיאנס באופן כללי? אז אני רוצה כן לענות.
ובכלל לא דיברנו על חזיית פיטמה.
אני אוהבת את חזיית הפיטמה.
את אוהבת?
אני כל כך אוהבת את חזיית הפיטמה. צריך עוד פרק?
צריך רק על חזיית פיטמה.
כן, אני מאוד אוהבת את חזיית הפיטמה. אני רוצה להגיד קודם כל, מותגי אופנה, בבקשה תלמדו מהקרדשיאנס ותרחיבו את המידות. אם זה הדבר היחיד שהקרדשיאנס יתרמו לעולם מבחינתי,
זה המון.
מקום בגן עדן, באמת. בבקשה תרחיבו את טווח המידות, זה משתלם, זה משתלם. אוקיי, מוסרית, כלכלית, הכל. מה אנחנו יכולות ללמוד על עצמנו כנשים? להפסיק לשפוט את עצמנו ואחרות כל כך בחומרה.
מעניין.
להתעסק פחות בגוף שלנו ויותר בשוויון אמיתי. אוקיי? לנסות...
איזה אפקטים אני עושה פה. ממש.
כן, ולנסות לא להיות... לא לשחק במשחק הפטריארכי.
בא לי להגיד אבל שבהקשר הזה, כאילו דווקא קורטני מצטיינת בשנים האחרונות. כי אני חושבת שכאילו היא באמת פחות מסתכלת בגוף שלה, יותר ב-well-being שלה.
כן, אבל גם זה מהלך שיווקי.
נכון, אבל עדיין היא מביאה כאן איזושהי, ביחס לקרדשיאנס, ממש בשורה, לדעתי.
אני מסכימה. אני מסכימה עם זה, אבל אני לא רואה אותה, אני לא רואה שזה בא מ... זו בחירה אישית, וכל הכבוד לה, כן? מובילת דעת קהל, אני פשוט מרגישה שזה מגיע ממקום קצת... לא יודע, בסדר, זה שוב, אפשר לעשות פרק על קורטני. כן, אני חושבת שאמרתי...
אני חושבת באמת שאם המדד שלנו לפמיניזם היום הוא משפחת קרדשיאן, מה שאני לא חושבת שהוא, אבל אם לצורך העניין הוא כן, אני חושבת שהתקדמנו המון, יש עדיין עוד הרבה. לאן להתקדם.
כן.
יש הרבה דברים טובים, יש הרבה אפשרויות, יש הרבה הזדמנויות מצד אחד, ומצד שני, אנחנו מגלות יותר ויותר כמה הבחירות שלנו הן יותר פשרות, ושבמובן הזה, מחשבה ביקורתית היא קריטית.
בקוף!
תודה רבה למיכל ישראלי, תודה רבה לטל, העורכת המושלמת, תודה לגיל הטכנאי, תודה למאזינות. אם אתם רוצות לא רק להאזין לכל הוונדרנס, שזה מילה שטבעתי עכשיו, שקרצה פה היום, ואתם רוצות גם לצפות, אז זה, אנחנו עושות באפליקציה של רלוונט. ביי!